מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
הגלגל התהפך, החלפנו תקליט. אתם יכולים לקרוא לזה איך שתרצו, אבל הכלכלה העולמית מסתגלת למצב חדש. חדש ישן למען הדיוק. מצב בו עוברים לעידן שבו מורידים ריביות ומדפיסים כסף. ולא, כמעט ואין כלכלה אחת בעולם, כולל אי היציבות הקטן שלנו פה במזרח התיכון, שתוכל להתעלם מהסיטואציה החדשה הזאת שנוצרה בעולם. אז בשביל להבין לאן אנחנו הולכים מכאן ומה צפוי, בחרנו תרחישים אופטימיים לכלכלה העולמית של במצב החדש, וגם כמה תרחישים פסימיים, כי הרי איך אפשר בלי זה. אז ברוכים הבאים לפרק ה-70 של פודקאסט מנועי הכסף. שלום אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות.
אהלן שי.
מספר יפה 70. 70.
מזל טוב לנו.
כן, מזל טוב לנו. נזכיר לכם שבסוף התוכנית, יש לנו בחלק האחרון של התוכנית, בערך 5 דקות, את הפינה הקבועה שלנו, הדבר המוטרף שקרה השבוע, וככל הנראה לא שמתם אליו לב. אתם יכולים לעקוב אחרינו גם בעמוד הפייסבוק שלנו, להאזין לנו בכל אפליקציה, פודקאסטים אפשרית, אנחנו גם בספוטיפיי, וכמובן גם באתר כלכליסט. טוב, אז נתחיל מההתחלה, אנחנו לא נרחיב על כל סעיף, אבל פשוט נעבור על הסעיפים, פשוט אין לנו יותר מדי זמן. אז נתחיל מהחלק השלילי, נתחיל, כי למה, בוא נסיים בקדה טוב.
נסיים באופטימיות.
כן, תמיד, תמיד.
נפלא.
אז טוב, בוא נתחיל מהסיכונים. דבר ראשון, אחד, מלחמת הסחר, ומלחמת הסחר היא משתנה. למה אני אומר שהיא משתנה? כי עכשיו אנחנו דיברנו בחודשים האחרונים, אני חושב שכבר כמעט שנה עם סין, ארצות הברית, אבל עכשיו פתאום מתחילים לחשוב על אירופה, ומיד נדבר על זה. רק מעט נתונים, ב-2008 ארצות הברית יבאה משהו באזור ה-680 מיליארד יורו מאירופה, ו-550 מיליארד יורו מסין. זה היבוא של ארצות הברית. לעומת זאת, היצוא של ארצות הברית, באותם שנים, הגיע ל-570 מיליארד יורו לאירופה, ורק 170 מיליארד יורו לסין. אז מה אני אומר פה? שאנחנו מדברים על מסחר בין סין לארצות הברית כל הזמן, אבל יש פה עניין של אירופה, ואנחנו לא רוצים שאירופה תיכנס למשוואה.
כן, הסכומים עם אירופה הם יותר גדולים, רק ש... בניגוד לסין, אירופה היא גם צרכנית די גדולה של היצוא האמריקאי, זאת אומרת שהפער בין היצוא ליבוא, כמו שאמרת, הוא יותר קטן, אבל אין ספק, כשמסתכלים לכם את הסחר, קודם כל אפשר לומר, זה כרגע הסיכון הגדול שיש. אנחנו מכירים את כל מה שקרה עד היום, אין ספק שהחמרה גם בצד מול סין, זאת אומרת עוד מכסים, טראמפ אמר שכרגע הוא דוחה, עד דצמבר, אבל עוד פעם ריב בין ארצות הברית לסין, ועוד מכסים ועוד צעדים של הסינים, והחמרה והחמרה, בהחלט מהווים סיכון לכלכלה הגלובלית. כרגע אין השפעה כלכלית גדולה, אבל ככל שזה יחמיר, היא תהיה יותר ויותר חזקה, ובוודאי ובוודאי לשווקים. וכשאנחנו מדברים על החמרה של מלחמת הסחר, אחד התרחישים האפשריים זה שבאמת ארצות הברית תתחיל סוג של מלחמת סחר גם מול אירופה. אני מזכיר לך, שי, זה כבר, בתחילת הדרך זה היה ברקע, טראמפ איים על האירופאים שיטיל מכס על רכבים שמיובאים מאירופה, כדי לחזק את חברות הרכב האמריקאיות. האירופים, הייתה להם אז איזושהי יציאה מוזרה, שאם טראמפ יעשה את זה, אז הם יפסיקו לקנות הרלי דווידסון, ליווייס וויסקי אמריקאי.
אמרו להם, זרקו את שלושת המותגים היחידים הראשונים שעולים לכם לראש.
וטראמפ אמר, אוקיי, לא באמת מעניין אותי, אבל אין ספק שמהלך כזה בין ארצות הברית לאירופה, לא רק שהוא מסוכן ברמה הכלכלית, כי זה אומר פגיעה בסחר העולמי, זה אומר פגיעה בסופו של דבר בלא מעט חברות, הוא מסוכן ברמה הצהרתית. עם ארצות הברית מול סין לכולם ברור שיש סיבה למלחמת הסחר, עם כל הגניבה של הקנייה הרוחני, וסין, אני מזכיר, היא גם, היא לא בצד המערבי, היא לא חלק מהעולם המערבי, המפותח, היא יותר נקרא לזה ציר הרשע, אבל אם ארצות הברית ואירופה מתחילים מלחמת סחר, זה משפיע בכל כך הרבה היבטים, כולל גיאופוליטיים, על כל העולם, ולכן הסיכון לתרחיש כזה הוא גבוה לא פחות מאשר מול סין, אם לא יותר אפילו.
והכאב ראש של אירופה מביא אותנו לסיכון השני, שאנחנו מדברים ודיברנו הרבה על הברקסיט. ושאנחנו מדברים על הברקסיט, הדבר, תקן אותי אם אני טועה, אבל הדבר הכי מפחיד את השווקים ואת הכלכלה של אירופה, זה פשוט no deal Brexit.
זה הדבר השני הכי מפחיד.
מה הדבר הכי מפחיד?
פשוט לפגוש את בוריס ג'ונסון בלילה. כן, זה התרחיש הגרוע. התרחיש הגרוע הוא שאנחנו מגיעים באמת לאוקטובר, לדדליין, ואין הסכם בין הבריטים לאירופאים, והבריטים לא מסכימים להתקפל בשום צורה שהיא, והאירופאים אומרים להם, אין בעיה, אז שלום ולהתראות, ואז קורים כמה וכמה דברים ברמה הכלכלית, בריטניה ש-50% מהייצוא שלה הולך לאיחוד האירופי, פתאום נתקעת, יש מכס בין אירופה לבריטניה, הייצוא מאוד מאוד נפגע, היבוא הבריטי גם, חלק גדול מהיבוא לתוך בריטניה מגיע מאירופה, גם שם מתחילות בעיות, שליש מהמזון שצורכים בבריטניה מגיע מאירופה, פתאום יש קשיים ביבוא, שמעתי שבוע שעבר שפיצה הט התחילה לאגור מלאים גדולים של חומרי גלם, גבינה, בצק, כי היא פחדת שבמצב של ברקסיט לא יהיה מספיק מלאי למכור פיצות בבריטניה. זה הצד הכלכלי, הצד החברתי-כלכלי זה שיש לנו 2.5 מיליון עובדים אירופאים היום בבריטניה. יום אחד הם קמים בבוקר והם הופכים להיות עובדים לא חוקיים. הם לא יכולים להגיע לעבודה. מה קורה לחברות שמעסיקות אותם? מה קורה לעובדים עצמם? איפה הם מוצאים את עצמם? איך פתאום אתה מקפל את הבית וחוזר לאירופה אחרי שבנית קריירה בלונדון, או בעיר אחרת בבריטניה, והצד הכי אולי בעייתי, קשה, בלתי ניתן כנראה לפתרון, זו הסוגיה האירית, צפון אירלנד היא חלק מבריטניה, אני מזכיר, אירלנד כן. עצמה היא לא חלק מבריטניה, אבל היא באיחוד האירופי, ויום אחד הם יקומו בבוקר, ובין צפון אירלנד לאירלנד אמור להיות גבול, אבל אין גבול, ככה שאפשר להעביר סחורות, אבל אם יש ברקסיט, אז צריך להרקים שם גבול. ההסכמים של יום שישי הטוב, The Good Friday, ההסכמים אז בין אירלנד לצפון אירלנד, בין הפרוטסטנטים לקתולים, קובעים במפורש שלעולם לא יהיה גבול פיזי בין אירלנד לצפון אירלנד. אם מקימים גבול כזה, זו הפרה של ההסכמים, זה יכול להחזיר אותנו לשנים לא טובות שם באזור, וזה משהו ש... בטח הבריטים חוששים ממנו מאוד, אני חושב שגם האירופים.
כרגע תרחישים רק במילה על הסיכויים, מה הסיכויים בעצם?
אני חושב שהתרחיש שתיארנו כרגע הוא לא התרחיש המרכזי, כי הוא מסוכן מדי, ולכן הרבה יותר סביר שמה שיקרה זה, א', שעד אוקטובר יגיעו, אם לא להסכם, אז לפחות לדחייה נוספת. זאת אומרת, ג'ונסון יורד קצת את ה... ירד קצת מעץ, ויגיד, אוקיי, אני מוכן לדבר עם האירופים, האירופים יסכימו לדחות, ויהיה לנו עוד פעם דחייה של הדדליין. גם אם לא, ולא תהיה, לא יהיה הסכם, אני חושב שהרבה יותר סביר להניח שהפרלמנט הבריטי יחליט שהוא לא מוכן לעשות ברקסיט ללא הסכם, ואז בעצם מה שיקרה זה שבוריס ג'ונסון יעבור הצבעה של אי-אמון, תוחלף הממשלה, ילכו לבחירות בזק, והאירופאים יגידו, אוקיי, עכשיו אנחנו מוכנים לדחות את זה, כי בוא נראה אחרי הבחירות, מי יבחר וכן הלאה, ואז גם אם עושים בחירות, אז אפשר לעשות משאל עם נוסף. יש המון תרחישים שבהם בסופו של דבר, כל הסיפור הזה נדחה עוד להרבה שנים קדימה, ויש את התרחיש הגרוע, רק שההסתברות שהוא יקרה, היא נמוכה, כי כדי להגיע אליו זה אם לא יהיה הסכם, ואם לא יסכימו ללכת לבחירות, ואם, 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 ואם. תרחישים כאלה של ואם, 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 הם לא בלתי אפשריים, הם פשוט תרחישים בהסתברות נמוכה.
אוקיי, ואנחנו מהאי הבריטי הולכים למקומות קצת יותר רחוקים. ארגנטינה ואיראן נכנסו פה לסיכון השלישי שלנו. ארגנטינה מהסיבות הברורות שהמדינה שוב על סף חדלות פירעון, פשיטת רגל, תרחיש לא טוב בכלל. איראן מסיבות אחרות לגמרי, היא לא במצב הזה, היא לא במצב כלכלי טוב, אבל ההשפעה דווקא של איראן יכולה להיות הרבה יותר גלובלית מאשר ארגנטינה.
כן, ארגנטינה בדרך לפשיטת רגל נוספת, כמו שאמרת, who cares? זאת אומרת, כמובן, חוץ מאלה שגרים בארגנטינה. ארגנטינה יכולה לפשוט רגל, לעשות עוד דיפולט על החוב שלה, לעבור משבר פיננסי עמוק, מיתון כבד, הגירה, ועוד ועוד דברים ממש לא נעימים, אבל הכלכלה העולמית זה לא ישנה כל כך, בטח לא לשווקים הגלובליים, חלק של ארגנטינה בשווקים הוא מזערי, עד לא קיים, זה יהיה אכפת, אתה יודע למי? למי שקנה אג"ח של ממשלת ארגנטינה ל-50 שנה, או ל-100 שנה, אני חושב שהם הנפיקו גם ל-100 שנה, אם אני לא טועה.
כן, דיברנו על זה.
אם הם פושטים את הרגל כל 12 שנה, למה לקנות אג"ח 100 שנה?
כן.
אז לאלה יהיה קצת אכפת, אבל זה לא סכומים גדולים, זה לא משפיע על הכלכלה העולמית, זה פחות מדאיג אותי. לפני שניגע באיראן,
כן.
מה כן מדאיג במידה מסוימת, זה לא ארגנטינה, זה דווקא טורקיה. טורקיה גם במצב כלכלי לא כמו של ארגנטינה, אבל במצב כלכלי מאוד קשה, ממשבר מטבעי שמתממש, שיכול להוביל, אם כמה דברים מסתדרים לא נכון, בשנה שנתיים הקרובות, זה יכול להוביל את טורקיה לדיפולט. עכשיו, למה טורקיה חשובה הרבה יותר מארגנטינה? כי טורקיה, החלק שלה בכלכלה העולמית, באמרג'ינג מרקט, הוא יותר גדול. משבר בטורקיה יכול להתחיל כדור שלג, שבו קרנות של אגרות חוב, של משקים מתעוררים, סופגות הפסדים, כי טורקיה היא חלק מהותי שם, מתחילות מחירות כפויות, ואז זה עובר לדרום אפריקה, שגם מתחילה לראות קצת שייקי, ופתאום מתחיל עוד פעם משבר מטבעות, כמו שהיה בשנות ה-90, הנמרים האסייטיים, שהרבה מדינות באסיה פשטו רגל בו זמנית, בגלל תהליך כזה של כדור שלג. זה יכול לקרות, עוד פעם, לא סבירות גבוהה כרגע, אבל זה כן ברבור ככה, אפור שמשייט מעל המפת סיכונים העולמית.
אוקיי, וסנקציות נגד איראן, אז בוא נגיד אותו דבר, אני יכול להגיד איראן, who cares?
איראן, אני חושב שהוא עיקר משתי סיבות. סיבה ראשונה היא הנפט. מצרי הורמוז, אם נגיע למצב שאיראן חוסמת מצרי הורמוז, או לפחות מאיימת שהיא תחסום את מצרי הורמוז, אנחנו מדברים על שליש מתעבורת הנפט העולמית בים. זה יכול לייצר מצב שבו יש בעיה של נפט, וזה כמובן מעלה מחירים, ועליית מחירי הנפט, מקשה על הכלכלה ועל הצרכן, מחירי דלק, תעשייה וכן הלאה. והסיפור השני זה הסיפור הגיאופוליטי, מה שלא קורה בארגנטינה. זאת אומרת, פשיטת רגל של איראן או החמרה של הסנקציות, יש יכולות להיות לזה השלכות גיאופוליטיות על כל העולם, בטח עלינו, ולכן הרבה יותר אכפת לנו מאשר מה יקרה אם ארגנטינה תפשוט את הרגל.
וגם בסעיף הרביעי של הסיכונים, אנחנו פה הולכים לסיכון שלטעמי הוא אחד הכי משמעותיים, אנחנו מדברים פה על הונג קונג וסין. רק סיפור מהשבוע האחרון, שתיים מהחברות הכי גדולות של מהביג פור שנקראות KPMG ו-PWC, סליחה, רואי החשבון, פירמות רואי החשבון ענקיות, הוציאו השבוע הודעה חריגה, שתיהן, לעובדים שלהם בהונג קונג, והם אומרים, ביקשו מהם, למנהלים וגם לעובדים היותר זוטרים, לא להתבטא בעד או נגד, בכלל לא להתבטא על ההפגנות בהונג קונג, כנציג החברה. וזה, למה זה מעניין? זה מעניין כי החברות בהונג קונג כבר, בכלל, החברות הגלובליות מבינות שאסור להם לבחור צד. הרי אם אתה מתעסק עם הסינים, הסינים נורא מתייחסים לכל חברה שמה, כל הצלחה זה הרי המדינה. אי אפשר להפריד. וזה זה כדור שלג שיכול, ההפגנות הרי, בוא נזכיר, הן נמשכות גם ברגעים אלו, ואנחנו כבר חודש בתוך ההפגנות ושדות תעופה וצעירים, וזה כבר כולם. בעיה גדולה שם.
כן, אני חושב שזה גם בעיה, כי בסופו של דבר, עוד לפני ההפגנות בהונג קונג, ועוד לפני מלחמת הסחר, אני חושב שצריך לזכור שסין הייתה בתהליך של האטה. סין, המצב הכלכלי, בעל לא טוב בלי קשר לסיכונים האלו, ועכשיו, עם מלחמת הסחר, והתעסקות כל הזמן מול טראמפ, ואיזה מכס שמים ואיזה מכס לא שמים, ועם ההפגנות בהונג קונג, לסין נשאר הרבה פחות זמן, כוח, אנרגיה, תשומת לב, תקרא לזה איך שתקרא לזה, להתעסק עם הבעיה האמיתית שלה, שזה שוק אשראי מנופח, שצריך להוציא ממנו את האוויר. וזה חשש, זאת אומרת, האם ההפגנות בהונג קונג, מעבר לבעיות שהן מייצרות בפני עצמן, האם זה יגרום לסין לא לצלוח את בעיית האשראי שיש לה, ולהגיע אולי בטעות לאיזה מצב שבו בועת האשראי מתפוצצת, וזה יכולה להוביל לצין, פיצוץ כזה יכול להוביל לצין לממש מיתון. אז מעבר לנושא הספציפי של הונג קונג, יש לזה השלכות גם בעצם על, עכשיו על ההתנהלות של סין, מבחינת המדיניות הכלכלית שלה בשנים הקרובות, כי זה מקשה עליה לעשות את מה שהיא צריכה לעשות. גם מלחמת הסחר מאוד מקשה על סין לעשות את מה שהיא רוצה לעשות כדי לפתור את בעיית האשראי קודם כל.
והסעיף האחרון, אנחנו גם אמרנו, נתגר גם בכלכלה הישראלית, ואנחנו מדברים על ישראל פה, ועל אנחנו פחות מחודש לפני עוד בחירות, ואנחנו נמצאים פה בתקופה של חוסר יציבות פוליטי, וזו כבר עובדה. אנחנו, כמה, עוד מעט אנחנו כבר נהיה שנה בלי ממשלה קבועה, או לפני מערכות בחירות, או בין בחירות, ואני לא רוצה לחשוב מה יקרה פה אם לא יצליחו להקים ממשלה שוב, ושוב, אני מדבר פה רק על הזווית הכלכלית, ואנחנו צריכים ממשלה יציבה, ואנחנו צריכים שר אוצר במשרה מלאה, וזה כרגע נראית כמו תרחיש אפשרי לחלוטין, ששוב אנחנו נגיע ל-2020 בלי...
כאילו, מה השתנה, אתה אומר?
כן.
עברו כמה חודשים, מה הסיכוי שישתנה משהו בצורה מהותית, שאלה טובה, זה אי-וודאות זה דבר שאף לא טוב לכלכלה, בטח בתקופה שאתה עם גירעון אדיר, בטח בתקופה ששוק הדיור, מחירים חוזרים לעלות, כי מבינים שהתוכנית הנוכחית לא ממש עובדת, המון המון סימני שאלה, והסתכלנו את השבוע שעבר, בלי קשר לאי הוודאות הזו, העולם בדרך להטה וגם המשק הישראלי כנראה ב-2020 כבר יצמח בקצבים יותר איטיים, וכמו שאתה אומר, זה מצב שעוד פעם אין ממשלה, ואז אין תוכנית הבראה, ולוקח עוד פעם הרבה זמן שבו אי אפשר לקבל החלטה קונקרטית לטווח ארוך, זה מצב שמגדיל את הסיכונים, בהחלט, לגבי המשק.
בחלק החיובי, סיימנו עכשיו עם החלק השלילי. כן, זהו, אבל...
נגענו בדברים החשובים.
ספוילר קטן לפני שנגיע לחלק החיובי, יש פחות סיכויים מאשר סיכונים לכלכלה העולמית. אין מה לעשות, אני לא יודע אם זה רק כי אנחנו מסתכלים על הזוויות השליליות של הכלכלה, אבל... או שבאמת הכלכלה עכשיו נמצאת בתקופה מאוד רגישה, אז פחות סיכויים מצאנו. דבר ראשון אבל, בוא ניגע בסעיף הראשון שלנו, ארצות הברית, מבחינת הצרכנים. טראמפ רוצה מאוד, יש לו גם בחירות בעוד קצת יותר משנה, הוא רוצה להוריד מיסים. והוא רוצה לעשות את זה בשביל הצרכן האמריקאי.
כן, פה אנחנו לא מדברים על מלחמת הסחר, ולא על הסיכונים שדיברנו עליהם קודם, אלא על העובדה או הערכה שארצות הברית מתחילה גם תהליך של האטה כלכלית, דיברנו על זה פה המון בפודקאסט, ואנחנו מתחילים לראות נתונים שממחישים את זה, והפד כמובן התחיל להוריד ריבית, כי הוא מאמין שזה המצב, אבל צריך לזכור ששנה הבאה יש לנו בחירות גם בארצות הברית, וטראמפ לא רוצה להגיע לבחירות כשהמשק נכנס להאטה עם סיכון לאולי אפילו מיתון, והוא בודק מה הוא יכול לעשות. השאלה היא כמה הוא יכול לעשות, כנראה לא הרבה. זאת אומרת, אנחנו מניחים שנראה טראמפ מפחית מיסים, בעיקר מה שנקרא מס שכר בארצות הברית, אבל... הוא ייגע בעיקר בדברים שהוא יכול לגעת, כי צריך לזכור שלטראמפ אין קונגרס היום.
רגע, שנייה רגע לפני, בוא נבין מה הוא עשה. עד עכשיו הוא הפחית מיסים, הוא הפחית את מס החברות.
רפורמת המס הגדולה של טראמפ, שזה בגדול הצעד הכי משמעותי שלו בכהונה הזו, משהו שהוא הבטיח שיקרה וקרה, כללה הפחתת מס חברות בשיעור אחד, מ-36% ל-21% בבת אחת. זה היה מהלך חד מאוד, והפחתת מיסים ישירים גם לצרכנים, בעיקר מס הכנסה אפשר לומר. יש אדם, מערכת המס האמריקאית היא מאוד מורכבת, יש מס פדרלי ומס של המדינה, אבל בגדול נקרא לזה מס הכנסה הופחת, בלא מעט גם מדרגות. זאת אומרת, הצרכנים כן ראו את הירידת מס הזאת, הסיפור הגדול היה מס החברות, מס החברות כן תרם במידה מסוימת לצמיחה, אבל בטח לא כמו שטראמפ רצה. בסוף, כשהם מורידים מס חברות, הרי מה זה חברה? החברה לא משלמת מס, מי שמשלם את המס, בעלי החברה, או שהוא מגלגל את זה בעצם, הוא ייקח פחות דיווידנד, במקרה הזה, כשמורידים מס חברות, בעצם משתחרר לחברה יותר כסף נזיל, אז או שהיא תיקח יותר דיווידנדים, בעלי החברה, או שהוא יחליט, אוקיי, יש לי עכשיו כסף נזיל, אז אני אקח עוד כמה עובדים, יעלה את השכר לעובדים הקיימים, זה הזמן אולי לעשות כמה השקעות שרציתי לעשות, לבנות קווי ייצור חדשים, להחליף רכבים וכן הלאה וכן הלאה. טראמפ קיבע שמה שהם יעשו זה בעיקר את הצד השני. יגדילו את מספר העובדים, יעשו השקעות, יעלו שכר וכן הלאה. בפועל מה שקרה זה בעיקר הצד הראשון. הדיבידנדים גדלו, והפירמות עשו לא מעט, מה שנקרא בייבק, רכישות מחדש של המניות של עצמן והחוב של עצמן. יש לנו מזומנים, נהדר, בוא נקנה את המניות של עצמנו, וככה בעצם הרווחים גדלים, הבונוסים של המנכ״לים גדלים משמעותית, הדבר אולי הכי נכון לעשות עם מזומן, בהסתכלות על החברה ולא לא על המשק. אז עבד במידה לא יותר מדי, ולא פחות חשוב שאנחנו באים עכשיו להפחתת מיסים נוספת שטראמפ רוצה לעשות, הדמוקרטים הרי לא התלהבו לתת לו, לאפשר לו לעשות צעדים משמעותיים, כי הם רוצים להגיע ל-2020 עם כלכלה כמה שפחות טובה. אז סביר להניח שגם אם נראה צעדים של טראמפ של הפחתות מיסים, אלה יהיו צעדים שהוא לא צריך קונגרס בשבילם, אין הרבה כאלה, רוב הצעדים הכלכליים הגדולים בארצות הברית, הנשיא צריך קונגרס, עם צווים נשיאותיים הוא יכול לעשות כמה דברים, אבל לא הרבה, ולכן השפעה לא תהיה כנראה מהותית, אבל כשאנחנו אומרים סיכויים, כמו שדיברנו קודם על סיכויים, אולי בטעות אנחנו טועים, וכן, דמוקרטים יבואו לקראתו, ואנחנו נראה פתאום מהלך חזק של הפחתות מיסים.
סיכוי שני, אנחנו מדברים על מלחמת הסחר, דיברנו קודם על כל הסיכונים שיש במלחמת הסחר, אבל יכול להיות שנקבל איזשהו טוויסט, ואנחנו נקבל טוויסט אם אנחנו נחבר את זה שוב עם זה שיש בחירות בארצות הברית, ויש סיכוי שגם אנחנו לא נקבל את טראמפ שוב, לא שאני חס וחלילה, אתה יודע, מה שנקבל נקבל, נתמודד. אבל, כן, אבל הוא זה שבעצם כל המחסים שם לנגד עיניו. יכול להיות שזה פשוט נגיע ונתעורר עוד איזה חודש, ופתאום יהיה הסכם סחר בין ארצות הברית לסין?
יכול להיות, זה הסיכוי, נקרא לזה, התרחיש הזה שבו פתאום קורה משהו לא צפוי. זה לא צפוי, זה סיכוי, כמו שדיברנו על הברקסיט, סיכוי עם תרחיש עם סבירות נמוכה יחסית, בגלל שבסופו של דבר הוויכוח בין ארצות הברית לבין סין, הוא ויכוח עקרוני מדי, מכדי שיהיה אפשר לפתור אותו על מי מנוחות. סין עדיין שואפת להיות מעצמה טכנולוגית, ארצות הברית לא יכולה להרשות עצמה שזה יקרה, כי אם זה יקרה בלי קשר לטראמפ, גם אובמה הבין את זה, הוא פשוט לא צרח בטוויטר כל היום בעניין, אלא פעל בדרכים הרבה יותר דיפלומטיות. ארצות הברית לא יכולה להרשות עצמה שסין תגיע לשם, סין לא יכולה להרשות עצמה לוותר על זה, ולכן זה ויכוח שיהיה מאוד קשה לפתור אותו על מי מנוחות, הרבה יותר סביר לכשהוא ייפטר, אם הוא ייפטר, זה יקרה אחרי שהמצב נהיה קשה יותר, כואב יותר, בעיקר לסינים, והם לא תהיה להם ברירה, אלא להתקפל ולרדת מהעץ. אז עוד פעם, תרחיש עם סבירות נמוכה, אבל אם זה יקרה, בהחלט מדובר על חדשות מצוינות, גם לכלכלה העולמית, כי זה יאפשר לסין לחזור לצמוח בקצבים קצת יותר מהירים, לטפל בבעיית האשראי, ובטח לשווקים שכל הזמן מלחמת הסחר מהווה סוג של עננה של אי-ודאות.
ואני חוזר למה שדיברתי בתחילת הפודקאסט, אנחנו מדברים פה על סעיף של סיכוי נוסף, שריביות זה עובדה והן יורדות בכל העולם, אבל יש צד נוסף של הרחבה מוניטרית, כמו שקוראים לזה, וזה הצד של בעצם, במילים פשוטות, זה להדפיס יותר כסף. היינו בזה, ב-QE, בכל מיני סבבים, אירופה כנראה, ככל הנראה, תעשה את זה, והשאלה היא באיזה עוצמה זה יגיע, ויכול להיות שהפעם זה, העוצמה תהיה חזקה, וזה כן ישפיע, וזה כן יעודד את, את הכלכלה ואת המדינות לצאת מהמיתון הזה שהן נמצאות בו, בדרך למיתון.
לגמרי, פה באמת התרחיש שנראה הרחבות הוא תרחיש עם סבירות מאוד גבוהה, השאלה היא לגבי העוצמות. זאת אומרת שהפד כבר התחיל להוריד ריבית, הבנק המרכזי האירופי מדבר על הפחתות ריבית, העניין הוא שכרגע השווקים, ופה ההשפעה תהיה בעיקר בשווקים, פחות בכלכלות, השווקים מצפים גם מהפד וגם מהבנק המרכזי האירופי למהלכים מאוד מאוד חזקים, מה שנקרא להוציא את הבזוקה, לא, האקדח לא מעניין פה. באירופה מצפים להפחתת ריבית כבר בספטמבר ממינוס 0.4, זו הריבית היום בגוש האירו, למינוס 0.6, ושהבנק המרכזי האירופי יכריז על הרחבה כמותית נוספת, זאת אומרת רכישות של אגרות חוב ממשלתיות של מדינות הגוש.
של סדר גודל של?
קשה להעריך, אף אחד, אין איזשהו מספר שאפשר לתת, אבל מצפים שזה יקרה, עד סוף השנה. אני מניח שהצפי הוא למשהו בסדרי הגודל של הרחבות הקודמות, לא פחות מזה. כדי שהמהלך של ה-ECB בספטמבר, בהודעה, לא יגרום לאכזבה, הוא צריך לתת לשווקים לפחות את מה שהם מצפים שיקרה, ואני חושב שבאירופה זה סיכוי שקיים, כי מה, אין להם מה להפסיד. בצד השני של הפד, ראינו את פרוטוקול ההחלטה האחרונה של הפד, הפרוטוקול התפרסם אתמול, ולפחות מהפרוטוקול נדמה שבבנק המרכזי בארצות הברית, החששות הם לא מאוד משמעותיים, ולכן הם מתכוונים, גם אם ימשיכו להוריד את הריבית, לעשות את זה מאוד מאוד לאט, השווקים רוצים הפחתות ריבית מהירות.
עם זאת, שאנחנו מסתכלים קדימה, גם ארצות הברית, אנחנו מדברים על ריבית שהיא תהיה נמוכה, אם לא יהיה משהו בלתי צפוי, באחוז, נכון? כן, אחוז זה, או יותר מאחוז, בסוף 2020.
אז אני אומר, זה מה שהשוק מצפה, הפרוטוקול של החלטת הריבית, הפד אמר בפרוטוקול ובהחלטה עצמה, זו ההפחתה הזו שעשינו, היא כזה סוג של חד פעמית, אנחנו רק מכווננים ככה את הווליום של, של המדיניות שלנו, אבל צריך להזכיר, ההחלטה היא הייתה לפני שמלחמת הסחר עברה עוד שלב עם המחסים החדשים של טראמפ, לפני שהנתונים הכלכליים הפחות טובים התפרסמו, זאת אומרת, מאז ההחלטה היא גם בפד כנראה מבינים שלא תהיה להם ברירה אלא להוריד את הריבית יותר מהר, ואנחנו נראה באמת איך הפד מגיב בהחלטה הבאה ומה הוא אומר לשווקים קדימה. אני חושב שמעבר לצד של הבנקים המרכזיים, אחד הסיכויים הגדולים שיש היום לכלכלה העולמית, זה שאנחנו נראה לא את הבנקים המרכזיים מתחילים להרחיב, אלא את הממשלות. וזה משהו שעוד לא היה. נראה את ממשלת גרמניה למשל, שכבר 4 שנים מתנהלת, לא עם גירעון, עם עודף תקציבי, היא לא מוציאה כסף. פתאום מורידה מיסים, מתחילה להשקיע בתשתיות, בכבישים וכן הלאה. אם נראה את הצרפתים עושים את זה, את הספרדים עושים את זה, את האמריקאים מגדילים, כמו שאמרנו קודם, פתאום הדמוקרטים ייתנו לטראמפ להוריד מיסים בצורה משמעותית, זה כן יכול לייצר השפעה חזקה על הכלכלה עצמה, לא רק בשווקים, כי בשווקים הבעיה עם הבנקים המרכזיים, גם אם הם עושים הרחבה כמותית, המשמעות היא שהבנק המרכזי מדפיס דולר, מעביר את זה לבנקים המסחריים, ומקווה שהבנקים המסחריים יוציאו את זה החוץ על המשק בצורה של אשראי. כשממשלה עושה מהלך, כמו הפחתת מיסים, היא מעבירה את הכסף מיידית לצרכן, וזה יכול לתת בוסט חזק לכלכלה.
רק שיש פוליטיקה שהיא בדרך כלל נכון, לא נותנת נכון, לדברים כאלה.
נכון, זה לא פשוט,
כאלה,
כנראה לא. צריכים להיות קצת שינויים באירופה לפני שזה יקרה, אבל אני חושב שסבירות די גבוהה שזה יקרה, גם אם לא בחודשים הקרובים זה יקרה.
וישראל, אם אנחנו מדברים על סיכויים, ואנחנו מדברים כל הזמן על הגרעון התופח, יכול להיות שהסיכוי הוא שכן נצליח להתמודד עם זה, לא על ידי העלאות מיסים?
להתמודד זה או... שאלה מה זה להתמודד? אני אגיד פה משהו שהוא לא כל כך אולי פופולרי, בטח לא אצל כלכלני מקרו. תראה, ישראל במשך הרבה שנים ניהלה מדיניות, נקרא לזה אחראית, מדיניות שאפשרה ליחס החוב תוצר של ישראל לרדת לרמות נמוכות מאוד של סביב ה-60%. באופן עקרוני, אני לא חושב שזה נכון סתם לזרוק כסף, סתם להגדיל גירעונות, בטח לא כשהם גדלים מסיבות שהם לאו דווקא הנכונות ביותר. זאת אומרת, מה שראינו בשנים האחרונות זה את הגירעון גדל בעיקר דרך הוצאות על שכר וכן הלאה, וכל מיני הסכמים שחתמו, ופחות על גורמים שמייצרים גם פוטנציאל צמיחה יותר גבוה, כמו תשתיות ודברים כאלו. אבל עם זאת, אני חושב שבתקופה שכל העולם נכנס לאטה, וגם בישראל אנחנו נראה כמה אתה, צריך גם לדעת לתזמן מתי אתה עושה מה. אני חושב שבשנים הקרובות, להתחיל לעשות מהלכים חדים של העלאות מיסים וקיצוצים וכן הלאה, ודיברנו על זה פה בפודקאסט, כדי להגיע ליד גירעון סביר, צריך לעשות המון צעדים. וזה מאוד יקשה על הכלכלה, זה מאוד יקשה על הצרכן הפרטי. אז אולי נכון, להגיד, אוקיי, ב3-4 שנים הקרובות, כל עוד העולם בעתה, אנחנו משאירים את הגירעון ברמה של מעל 4%, כשנחזור לראות צמיחה יותר מהירה בעולם ובישראל, אז אנחנו סוג של, נגיד, מתחייבים לבצע צעדים. זאת אומרת, הרבה יותר נכון להעלות מיסים כשהכלכלה צומחת והיא נראית מצוין, ולא כשהיא מתחילה להיעט, זה נקרא מדיניות אנטי-מחזורית. אתה מצמצם כשהכל טוב. מה שמאפשר לך, כשהכל רע, להרחיב, לתת למשק כסף.
אבל יש השלכות.
ההשלכות הן כנראה פגיעה בדירוג של ממשלת ישראל. שאלה היא, בסדר, אז דירוג ירד. אז מה? אנחנו עם יחס חוב תוצר מאוד נמוך, אז היחס חוב תוצר יעלה ל-65%. אני לא יודע אם זה כל כך ישפיע על המשקיעים בחול. צריך לזכור שזו תופעה שכמו שאמרנו לפני 5 דקות, כנראה תקרה בכל העולם. ואת גם גרמניה וצרפת וארצות הברית כבר שם, הגירעון בארצות הברית הגיע לרמות של 5% תוצר, אולי זה יהיה אפילו יותר מזה אם טראמפ יעשה עוד הפחתות מיסים. אז אם כל העולם הולך לשם, בסוף הדירוג הוא יחסי, אתה משווה את עצמך למדינות אחרות. אז אם לכל העולם יורידו דירוג, אז בסדר, אז יורידו גם לנו. אולי זה עדיף לפחות לטווח, לא להפוך את זה לנוהג, אסור חס וחלילה, לחזור למצב שבו יחס החוב תוצר של ישראל הוא 80% וצפונה, כי זה שם אותך במצב שאתה לא יכול לתרום למשק שאתה צריך. אבל לכמה שנים יחס החוב תוצר יעלה ל-65%, אני חושב שזה אולי צעד שהוא בהחלט נכון.
הלוואי ונזכה להגיע למצב ששר אוצר עומד ומסביר לנו, לא נורא אם הדירוג החוב של ישראל ירד, אתה יודע כמה גב פוליטי הוא צריך, הלוואי. טוב, הגענו לחלק האחרון של התוכנית, הדבר המוטרף שקרה השבוע וכנראה לא שמתי לב, אתה רוצה להתחיל?
אני רוצה לשאול אותך אם אתה מכיר את, איך נקרא לזה בעברית, אל הכאוס.
אל הכאוס?
אל הכאוס, או God of Chaos באנגלית. God of Chaos זה בעצם אבן ענקית, או מה שנקרא אסטרואיד, שבעוד 10 שנים, ב-2029, לפי מה שנאסא פרסמה השבוע, תחלוף במרחק של 19,000 מייל מכדור הארץ. למי שלא מכיר מרחקים בחלל, ואני בטח אחד שלא הכרתי לפני שקראתי את זה, 19,000 מייל זה פחות למעשה מהמרחק של כל הלוויינים שחגים סביב כדור הארץ. זאת אומרת, יעבור אנדרואיד, אסטרואיד, סליחה, גדול יחסית, במהירות אדירה, הוא יעבור ליד כדור הארץ במרחק יותר קטן מאשר הלוויינים שאנחנו משגרים לחלל. במהירויות האלה כמובן שמספיק סטייה של, לא יודע, אני לא אסטרופיזיקאי, כן. אבל עשירית הזווית, עשירית המעלה של הזווית, כדי שפתאום זה לא יהיה 19,000 מייל, אלא הרבה פחות, וזה נעשה מפרסמים. אז עוד 10 שנים, או שנעמוד על הגג ונראה איזשהו אסטרואיד ונגיד איזה יופי, או שנעמוד על הגג ונגיד שלום.
כן. יהיה יפה בכל מקרה.
יפה זה יהיה.
אוקיי, אז אני קראתי השבוע ש... יש, אתה יודע, אין היום באמת טיסות ישירות מסידני ללונדון ולניו יורק, יש טיסות עם עצירות ביניים, גם מכיוון שעד עכשיו המטוסים הם לא מספיק יכולים להכיל את זה, אבל מה שקנטס איירליינס, החברה האוסטרלית, עושה, היא רוצה, הודיעה כבר מזמן שהיא רוצה להשיק קו ישיר כזה. עכשיו, הבעיה היא שבחברה לא יודעים, אגב, מסידני ללונדון זה 20 שעות ו-20 דקות, מסידני לניו יורק, שזה בדיוק בכיוון השני, דרך אגב, של כדור הארץ, אתה טס מעל הפסיפי, זה 18 שעות ו-7 דקות. בכל מקרה, החברה לא יודעת, היא יכולה עכשיו לקנות את המטוסים, לרכוש את המטוסים, הם לא יודעים אם זה בוינג או איירבוס, אבל הם לא יודעים מה תהיה ההשפעה על האדם. והם מחפשים מתנדבים, יש להם את הצוות שלהם, הם יתחילו לעשות טיסות של משהו כמו 40-50 אנשים, וממש עם רופא במטוס כדי לבדוק את ההשפעות הגופניות, אז כך שאם אתה מכיר אנשים שרוצים להתנדב לדבר הלא כיף בעליל הזה.
תראה, יש היום טיסות מתל אביב לסן פרנסיסקו, זה 15 שעות אם אני לא טועה, אז אני מציע פשוט לקחת כמה אנשים שהולכים לטוס לסן פרנסיסקו, לא לתת להם לישון 3 ימים לפני זה, ואז לראות מה קורה כשהם נוחתים בסן פרנסיסקו. זה אולי קירוב מספיק טוב.
תשמע, אם אני טס 15 שעות ואתה אומר לי שאתה דוחה לי את הנחיתה בחצי שעה, אני לא אקבל את זה. טוב, בריאותי טוב.
במיוחד שזה עם שני ילדים.
כן, נכון. תודה רבה, נשתמע בשבוע הבא.